פעם שעברה דיברנו על על חוסר האיזון הטבעי, הייתי אומר, אין להתלונן על כך, זה טבע אדם, אדם פרא יולד, חוסר האיזון הטבעי שבין הזרות לבין הזהות, כלומר אותה הרגשה שבעצם בת הזוג, או אם זה מצידה של האישה, בן הזוג, יש מידה של זרות. זה טבעי ש, כפי שאמרנו, זה טבעי שאדם ירגיש יותר קרוב אצל עצמו, אדם קרוב אצל עצמו. גם כאשר הוא מתחתן, למרבה הפלא, עדיין תחושת הזרות עושה את שלה. זה לא הוקוס פוקוס, זה לא איזה מין זבנג וגמרנו. חייבים להודות בכך ש, כמו שאמרנו, יצר רע הוא כוח שהוא קודם ליצר הטוב, קודם ליצר הטוב, הוא ותיק, הוא זקן, כך כתוב, זקן, ותיק, אבל פי שהוא כסיל, כן? אבל הוא זקן, מלך זקן וכסיל. ויצר הטוב הוא ילד מסכן וחכם. הוא ילד מסכן מצד הכוח שלו, כן? הוא מסכן מצד ההופעה שלו. הוא ילד, הוא לא ותיק באדם, יצר הטוב. הוא לא ותיק באדם, הוא ילד, אבל הוא חכם. כלומר, חכם הכוונה היא מצד התוכן הפנימי של יצר הטוב, הוא חכם, כי הוא נושא בקרבו את דבר השם. כן? במילים אחרות, הוא, יצר הטוב הוא בעצם כוח הזהות שלנו. יצר הטוב בעצם מלמד אותנו מי אנחנו. יצר הטוב מלמד אותנו מי הזולת. יצר הטוב בעצם אומר לנו, תהיו כלליים, תהיו נותנים, תהיו מעניקים. וזה מה שאנחנו רוצים בעצם לגלות בתוך הזוגיות. את היכולת הזו. כן? אבל בכל אופן, המצב הטבעי הוא שיש חוסר איזון בין שני היסודות האלו. ואנחנו חיפשנו דרכים, או שאלנו מה באמת יכול ליצור את הזהות הזו, ודיברנו על כמה גורמים, על חוויות משותפות, דיברנו על עמל משותף להשגת מטרות, דיברנו על סבל אחד לטובת השני, דיברנו על הקמת משפחה ביחד, כל מיני פעולות שכמובן יוצרות, מקדמות, מעוררות את האכפתיות, את קרבת הלב אחד עם השני. תודה. את קרבת הלב אחד עם השני. אחת המצוות בתורה, כבר דיברנו על זה פעם שעברה, הזכרתי שנדבר על זה קצת, אחת המצוות שמביאות לידי ביטוי, כן, שמעמיקות את החינוך של האכפתיות בתוך הזוגיות, זה מצוות ושימח את אשתו. יש בזה שתי פירושים, כן, ושימח את אשתו שנה אחת, כן, שתי פירושים יש לזה. פירוש אחד זה שמח עם אשתו, ופירוש שני זה שמח את אשתו, כמו שכתוב אגב, כן? רש"י אומר, כן, ונראה במידה של צדק, כך לפחות אנחנו נוטים לפרש בפשטות, שהכוונה היא ושמח את אשתו. ויתרה מזאת הוא אומר שכל מי שמפרש, כן, אומר רש"י כך, וכל מי שמפרש ושמח ושמח עם אשתו, כן, הרי זה טועה, כך הוא אומר. אפשר להבין את רש"י, כן? כי אם אני אומר ושמח עם אשתו, בעצם אני אומר שהיוזמה לא מוטלת עליי, על הגבר, אלא זה עניין של שניהם, ושמח עם אשתו, כן? שמח עם אשתו. אם אני, ואהבת לרעך כמוך, לא את רעך, אלא לרעך. אם אני אומר לרעך, זאת אומרת שאני צריך להיות אקטיבי, ואהבת ל, לטובתו, למענו. אם אני אומר, ואהבת את רעך, אז יכול להיות שיש לנו משהו במשותף, לכן אנחנו ביחד שמחים. אבל ל זה למד של יוזמה. מעין זה מפרש רש"י, ושימח את אשתו, שחובתו להיות אקטיבי, להיות פעיל יותר. כן? למה שהגבר יהיה יותר פעיל? זה פירוש רש"י. כן? שאנחנו בית נוטים לקבל אותו, לפחות ההרגשה היא שצריך לקבל אותו, לאמץ אותו יותר. כן? ולמה הגבר צריך להיות יותר פעיל? כי דיברנו על הזרות. הזרות של הגבר כלפי אשתו, הטבעית, היא יותר גדולה מאשר הזרות של האישה כלפי בעלה. זה דבר מעניין. כן? נשים באופן טבעי נוטות להיות נאמנות, כן? לכן הן לא מצוות, כן? לשמח את. כי זה טבעי להם. לגבר זה לא טבעי לשמח את אשתו. לא טבעי. הגבר הוא יותר מרחבי. כן? הזרות הטבעית שלו יותר חזקה ביחס לזוגיות, מכיוון שהגבר בטבעו הוא יותר מרחבי, הוא פחות מצטמצם לנקודה אחת. לא נדבר כרגע, כן? או אולי יותר טוב מאשר האישה, או פחות טוב. זה לא הנקודה, זה לא בא עכשיו כרגע לשפוט. אבל העובדה היא שגבר הוא יותר מרחבי. המרחב הביתי, כן, לגבי הגבר נתפס בהרגשה כצמצום. גבר דרכו לכבוש, ואין אישה דרכה לכבוש. כן? גבר הוא מאוד מרחבי, עניינו זה טריטוריות יותר רחבות, מוצא את עצמו, כן? הרבה פעמים נוח יותר מחוץ למסגרת הביתית, כן? אם זה מקום עבודה, אם זה בחברה, אם זה במעשים מחוץ לבית, קשה לו יותר למקד את תשומת ליבו בעולמו של הבית, בעולמה של האישה. הרבה פעמים עסקי אשתו, כן? עסקי נשים בכלל, נתפסות מבחינת הגבר כצמצום, כעיסוק כביכול בקטנות. כשנדבר על טבעה של האישה, אנחנו נבין מה זה נובע, כן? אבל הגבר נוטה לראות בנושאים שמעסיקים את האישה, כן? נושאים קטנוניים, נושאים מעגליים, נושאים שנוגעים בסוגיות, כן? שהם חלק מאוד מסוים של החיים, כן? מי הדוגמאות הבוטות ביותר, כן, של עסקי חיתולים, כביסות ובישולים, כן, וזוטות היום-יום, ותקריות כאלו אחרות, כן, בין שכנות וכן הלאה, לדברים ששייכים לטבעה של האישה, טבעה הנפשי, כן, צער שיש לה, אם יחסת לדברים מסוימים, כן, חשיבות שהגבר לא מבין את החשיבות, לא ניכנס כרגע ליסוד ההבדלים בין איש ואישה, אבל הדבר הזה הוא קיים. אצל אישה למרבה הפלא, כן, היא, יש לה סימפתיה לנושאים הגבריים, כן, שמעסיקים אותנו מאוד פשוטה. זאת אומרת, אני יכול לדבר על אשתי, עם אשתי, אני יכול לדבר איתה על דברים שמעסיקים אותי בעולם המחשבה והרוח, ולמרות שזה לא התחום שלה ויש לה עדפות אחרות לחלוטין, היא תקשיב, היא תגלה סימפתיה גדולה מאוד, עד כדי מוכנות לעזרה ממשית, ומעורבות של ממש בתוך נושא השיחה, למרות שזה לא התחום שלה, כמו שסיפרת לכם, כן? שאפילו גמרא היא תלמד איתך, כן? אם זה מה שאתה רוצה, אז היא תלמד גם רש"י על מסכת עירובין, זה בסדר, העיקר שתהיה מבסוט, כן? והיא תבין יותר טוב ממך את רש"י, אגב, כדאי להזכיר את העניין הזה, כן? מאוד מעניין, אבל זה לא גורם לה לוותר על הקריירה שלה, ועל התפקיד הפשוט והטבעי שלה, אבל היכולת שלה לבוא לעזרת האיש, זה דבר באמת מופלא. אנחנו צריכים לפתח את זה. כן? לכן לא פלא, כן? שהפסוק, ובעקבותיו פירושו הנחרץ של רש"י, שההדרכה היא שגבר ישמח את אשתו שנה אחת. מחזור זמן של 12 חודש, שזה בניין האב של הזמן, שנה, תקופת 12 חודשים, שבו בעצם, כן? אגב, שנה זה יצירת טבע, כן? גם משפט רשעים בגיהנום שנה, גם רשבי נכנס למערה שנה. השנה זה מחזור שבעצם יוצר שינוי רצון. הוא יוצר דפוס התנהגות חדש. כן? מהפך פנימי. כך מסביר רב שרשבי נכנס למערה שנה מכיוון שהיה צריך לשנות את טבע הסבלנות שלו כלפי העולם הזה. כי לפני כן הוא היה שורף כל מה שהיה רואה. כן? הוא היה חסר סבלנות כלפי העולם הזה. היה צריך שנה שלמה, מסביר הרב קוק, כן? כדי שיתחולל בקרבו השינוי, מעבר הפאזה, המעבר הזה, כן? לתפיסה יותר סובלנית כלפי החולין, כן? אז צריך שנה שלמה. גם פה השנה, כן? יש אומרים שהיום צריך יותר משנה, היום שנה לא מספיקה לנו, צריך לב... כן? הלוואי, כן? אבל באופן כללי, שנה זה פרק זמן שאם אדם עושה את העבודה כמו שצריך, כן, לפי דבריו של ספר החינוך, הוא מסביר את העניין של השנה נקי אל ביתו. מה האדם עושה באותה שנה? הוא הופך את האישה לבבת עינו. כן? הוא מצמצם את כל כולה בתוך הגלגל של העין שלו. זה נקרא בבת עיניים. תסתכלו, כן, שאתה, אתה יכול לראות, כן, תסתכל על השחור שבעין של החבר שלך, אתה תראה איש קטן בפנים. כן, מי שעומד, אתה תראה את עצמך בתוך העין שלו, ממש בתוך השחור. זה נקרא בבת עינו. שאתה מסוגל לצמצם את כל הזולת, להכניס את כל כולו בתוך העין שלך. העין מבטא את ההשגחה, את האכפתיות, את קשר העין. כן? זה השנה. להפוך אותה לבבת עינך. כמו שאתה ממרק את המכונית שלך, כמו שאתה מטפל בצעצועים שלך, כן? להבדיל, לפי הבדלות, בלשונו של ספר החינוך, ירגיל ציורה עמו. דבר מעניין. ירגיל ציורה עמו, זה קצת קצת דומה ושונה, כן? מבחינת התוכן האיכותי זה שונה, אבל זה דומה חיצונית לאותה הרגשה שיש לנו כאשר אנחנו אוהבים דבר מסוים. אנחנו כל הזמן מציירים אותו. כן? זה יכול להיות אופייני בתקופת ההיכרות, אחרי האירוסין, לקראת הנישואין, כן? טרם הנישואין, אנחנו יכולים להרגיש שהדמות שלה, כן? או הדמות שלו, כן? לפי הרגשתה של הבחורה, מלווה אותנו כל היום. זאת אומרת, היא כלולה בתוכנו, היא איתנו כמו מוזיקת רקע נעימה מאוד, לא פולשנית, לא חודרנית, לא מציקה, כן? אבל היא איתנו, כן? כל הזמן, היא משבחת ומשתבחת בתוכנו. זה הרגשה נפלאה. אחרי הנישואים צריך לחזור לתת פעולה. אף איש האירוסין, כמו שאמרנו, כן? נותן לנו את התחושה הזו מצד קשרי הנשמות, שנשמה כלולה בחברתה, וזו אותה הרגשת הנעימות הנפלאה. כן? שאנחנו מרגישים לפני הנישואין, הרי שאחרי הנישואין אנחנו צריכים להעמיק או לבנות מחדש, כן? את העצמת הקשר, את אותו מצב של בבת, בבת עינו. כן? זה העניין של שנה יהיה נקי לביתו. דבר נוסף, למה הגבר צריך לעשות את זה ולא האישה מצווה, חוץ מה שאמרנו שהאישה בטבעה היא נוטה לזה, יש עוד סיבה, שהאישה מתפעלת מאוד ממעשה הגבר. ואם הגבר הוא מתנהג בצורה כזו, האישה משיבה בכפליים. אז היא נבנית בעצם מהפעולה שלך. זה דבר מעניין. היא נבנית מהפעולה שלך. וזה לא רק בעניין הזה של בעניין הקשר, זה שייך גם עניין של לימוד תורה, שבעצם העובדה, כן, שאתה עוסק בתורה והתורה היא חשובה לך, האישה מקבלת מזה אפילו שהיא לא לומדת את תורתך, זה מאוד מעניין. זה כוח ספיגה מיוחד. נשי, כוח הקבלה, זה נקרא חומר אלוקי. כן, חומר אלוקי, לא חומר, חס שלום. חומר אלוקי, כן? חומר אלוקי זה חומר שהוא מקבל צורה, כן? על ידי התנהגות פעילה. התנהגות פעילה, כן? ברגע שהגבר הוא פעיל בתפקידים שלו, הוא עוסק בתורה, הוא שוקד בתורה, האישה מתרוממת יחד איתו, חוק הכלים השלובים. היא יכולה להגיע למדרגות מופלאות, זה יכול לפתוח לה פתחים רוחניים, לא רגילים, בגלל תורתו של האיש. שואלת הגמרא, במה נשים זוכות? מכיוון דנטרי הוא לגברי הוא. נטרי לגברי, כלומר, שומרות לבעליהן, כן? שיחזרו מבית המדרש. זאת אומרת, הן שולחות את הבעלים בבוקר, ומחכות להם בערב. שולחות אותם לבית המדרש, והגבר חוזר בבית המדרש עם השלל של התורה, כן? ואז הן מתפעלות מזה. דבר מופלא ביותר, כישרון מיוחד במינו של הנפש הנשית. אצל גבר זה יותר מורכב, גבר צריך להיות יותר פעיל, הוא צריך להיות יותר פעיל לעשות את הדברים בעצמו, אף פי שגם גבר לא פטור משימוש, שימוש אתם דרך חמים וכו'. אבל אצל גבר זה בא בדרך של למידה, בצורה יותר עצמאית, בפעולה, אצל אישה בדרך של התפעלות. אגב, גם ילדים להבדיל, חזל שייכו בין ילדים לנשים, כן? יראת הילדים והנשים, שלושה יהה, שמאל דוחה וימין מקרבת, יצר תינוק ואישה. יש קשר בין אישה ותינוק בדברים מסוימים, בדברים חיוביים, וגם ילדים, עיקר החינוך שלהם בגילים המוקדמים, זה בדרך של התפעלות, לא בדרך של הבנה, אלא בדרך של השראה וחוויה. ולכן יש חשיבות עצומה, למה קורה בתוך הבית, מה מתנהל בתוך הבית, כן? ההתנהגות של ההורים, כן? איך הם מתנהגים ביניהם. הילדים סופגים את זה בדרך של חוויה, כן? וכל זה מתיישב ומתמקם להם במרכזי הנפש, בדמיון, ברגש, בונה את המידות, במידה וזה חיובי, בכל מקרה, בונה לחיוב או לשלילה. יש השפעות והשלכות משמעותיות מאוד. דווקא כל, ההשפעות שמתרחשות שלא בדרך ההכרה, הן השפעות עדינות מאוד. כי ילד לא מסוגל להבין שאמא ואבא שלו רבים ביניהם, זה לא אדם מבוגר שאומר, טוב, הם רבים כי הם, יש להם בירורים וזה, ותמיד אפשר לריב, העולם זה, זה כן, ככה זה בעולם, מה לעשות, זה אומר את דעתו, זה... הם לא אומרים את זה, אין להם את ההגנה השכלית. הם קולטים את זה כפשוטו. מחלוקת, פירוד, נגמר הסיפור. ספר לי אחי שפעם אחת, לפני הרבה שנים, הוא ואשתו ככה, התווכחו קצת במטבח. אז הילדה אומרת, אתם מתגרשים? אז הוא ככה ליטף אותה מתוקה. לא, אמא ואבא מאוד אוהבים. רק הם מבררים. הם מבררים. כן? עוד מעט, אמא ואבא יתחבקו והכל יהיה בסדר, זה בסדר. כן? אוי, אתם מתגרשים? כל כך פחדה. כנראה שמע מהילדים באמריקה, 80-90% מתגרשים שם. אז היא חשבה, אוי, אוי, אותו זה גם קורה להורים שלה. אז הוא הסביר לה שזה בסדר. אבל ילד לא מבין. הוא חווה את החוויה בצורה הכי, הכי פשוטה. כן? הכי פשוטה. ולכן צריך הרבה, הרבה זהירות בדברים האלו. הרבה זהירות. כן.
ההתפעלות של האישה.
כן. לפעמים, אני לא רוצה להזדרז ולהגיד בזה, אף פי שאני נוטה להגיד שלפחות באותה מידה, אם לא יותר. כי תמיד המקבל, כן, הוא יותר מצב של ענווה. אבל הוא יותר מצב של ענווה. הגבר למד בבית המדרש. למד בית המדרש, הוא בא עם שלל של תורה. אהבת התורה ניכרת עליו, הוא יושב ולומד, כן? בנעימה, כן? מעמל. זאת אומרת, בסדר. מדרגה שלו, בסדר. אבל איך היא קולטת את זה? זאת אומרת, היא קולטת את זה לאו דווקא במדרגת הקליטה שלו. היא קולטת את זה יותר. למה הדבר דומה? כן? תמיד המתפעל הוא קולט יותר מהפועל. כי המתפעל יותר פתוח, אין בו התנגדות. אתה מבין? זה דבר מעניין. אפשר לראות את זה אצל דוד ועוזה. דוד... אמר, זמירות היו לי, חוקיך בבית מגוריי. אמרו חזל, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, דברי תורה שלי חוקים, ואתה קורא להם זמירות, הרי אני מעניש אותך, כן? הרי אני מעניש אותך הקדושה, בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותם. מה שקרה עם פרץ עוזה. כן? דבר מעניין. זאת אומרת, אצל דוד היה איזשהו ליקוי דק שבדק, דק שבדק, בתפיסת עליונות התורה, שהיא בבחינת חוק ולא זמר. כן? כי מדרגת הזמר של התורה, זה מדרגה שבה אתה פוגש את התורה מצד הכלים הנפשיים שלך. מה שאתה משיג מצד שכלך, כן? ההשגות שלך. מה שנקרא טוב הלבב, שהתורה מתיישבת על, על, על לבבך ונעים לך. זה נקרא זמר. חוק זה מעל ההשגה. שאתה תואם את התורה מצד שורשה העליון, ולא מצד כלי ההשגה הנמוכים שלך. כן? גם אם זה שכל, וגם אם זה רגש, וגם אם התורה התיישבה במידותיך, עדיין אתה תואם אותה דרך כלים. אז יצא אצל דוד, סטייה קלה שבקלה בעניין הזה. זה לשון חזל. דברי תורה שלי נקראים חוקים, ואתה קורא להם זמירות, ואז אצל עוזה, אותו קלקול שנמצא אצל דוד בדקי דקות, אצל עוזה, הוא כבר מופיע בצורה מאוד חמורה, כמו שאומרים חזל, שעשה צרכיו בפני הארון. כן? יש לשון בחזל, מסכת סוטה, על מה שכתוב, הימות שם על השל, מה זה על השל? כן? בסיבת השל. הרי מה הוא עשה? הוא ירים את הארון, כן? שהארון הלך ליפול, אז הוא תפס את הארון שלא ייפול. כן? לכאורה זה מעשה לגיטימי לחלוטין. מה רע בזה? מגיע לצלש, איתור הכבוד, מסירות נפש, לתפוס את הארון שלא ייפול. כן? משום מה חז"ל אומרים בדרך פלא, וימות שם על השל, הם מוצאים את כל המעשה הזה כביכול מהקשרו. אנחנו מבינים שהוא מת על מה? על זה שהוא תפס את הארון. כן? גם זה לא מובן, תפס, מה אם הוא תפס את הארון? צריך להבין גם את זה. חז"ל אומרים שהוא עשה צרכיו, לפי דעת חכמים, הוא עשה צרכיו בפני הארון. צרכיו בפני הארון. איך הם הגיעו למסקנה שהוא עשה צרכיו לפני הארון? עכשיו, או שזה היה כפשוטו, שהוא עשה צרכיו לפני אהרון, או שהוא היה עלול לעשות צרכיו לפני אהרון, מההתנהגות שלו ביחס לאהרון. עכשיו, איך זה קרה לעוזה? כי אם אתה קורא לדברי תורה זמירות, ואם אתה מעריך את התורה רק לפי הקליטה שלך והכלים הנפשיים שלך, סוף סוף, ערכה של התורה נקבע לפי הסובייקטיביות שלך. ואם אנחנו נכנסים לעולם הסובייקטיבי של האדם, והכל מתחיל באדם, ואיך הוא מבין דברים, אין שום סיבה שאני לא אעשה צרכים בפני אהרון. למה? כי לעשות צרכים זה צורך טבעי, נכון? וגם לימוד התורה זה טבעי. כן? למה זה נתפס בעיניי כטבעי? כי ערך התורה הוא לפי הקליטה, כן? של כוחות הנפש שלי. אז אם כך אני מעריך את התורה, למה שלא יעשה בן אדם צרכים לפני אהרון? זה טבעי וזה טבעי. זה טבע רוחני וזה טבע פיזי. אצל דוד זה היה בדקי דקות. אבל אצל עוזה, שהוא היה נפעל מהתנהגותו של דוד, כשהוא ראה את דוד, כן? מתייחס לדברי תורה כזמירות, הוא לקח את זה לקצה האחרון. אם לדברי תורה מותר לקרוא זמירות, אז גם אפשר להכניס ספר תורה לתוך השירותים. כי זה טבע וזה טבע. יבוא טבע אצל טבע. מה הבעיה? זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, המקבל הוא חסר הגנה. הוא חסר הגנה. כן? אצל דוד זה סוגיה בשליטה. זה סוגיה בעבודה. אצל עוזה הוא כל כולו בטל להתנהגותו של דוד. זה אחד הסיבות אגב שאומרים שאסור, אסור להתבטל לצדיק. אומר הרב קוק, כי צדיק יש לו חסרונות. ואם אתה מתבטל לצדיק, אתה חסר הגנה לחלוטין. וכיוון שאין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, ברגע שאתה מתבטל לצדיק, אתה בהכרח גם מתבטל לצדדים השליליים שבו. כן? אבל מכיוון שאתה פתוח, כן? לרווחה, לקבל ממנו השפעה, הנגיף שאצלו נמצא בשליטה, אצלך הוא כבר מתפתח לממדים עצומים. כן? לכן אומר הרב שאסור להידבק בצדיק ורק להידבק בכנסת ישראל. שכנסת ישראל עליה נאמר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. רק בזה. אדם פרטי צריך זהירות בבחינת כבדהו וחשדהו. אני יכול לקבל ממנו 90%, אבל 10% אני לא אקבל ממנו. מאותו צדיק. כי יש בו פגם מסוים. דק שבדק. אני צריך להיזהר לא להיפתח לפגם הזה. כן? אז מצד זה אפשר להגיד אולי באמת שההתפעלו, כן, אישה יכולה להגיע למדרגות נפלאות מהמצב הרוחני של בעלה. כן. ואחרי זה לחזור ולחזק אותו גם. אנחנו רואים את זה. רואים את זה בזוגיות, לא פעם ולא פעמיים. אני רואה את זה אצל נשים שהתעלו מאוד גבוה. עלו מאוד גבוה, בעלות חסד ונותנות שיעורים ושומעות שיעורים ועובדות על עצמם בקבוצות עבודה של נשים, אם זה ימים המזרחי ואם זה פה ואם זה שם, הן מאוד עובדות. נשים ביחס לגברים? חבל על הזמן. אם דובר על עבודה מוסרית, מבחינת נשים, אין להשוות את העבודה המוסרית של גברים לנשים היום. אין לך מקום כמעט שאין קבוצה, כן? שאין קבוצות בלי סוף של נשים, עובדות על עצמם, בעוצמה כבירה. זה דבר נפלא. הן נוטות יותר לקבלה. העבודה המוסרית אצל נשים היא דבר יותר שכיח, כי הן נוטות לקבלה. כן? גבר הרבה פעמים נשאר במישור השכלי. קשה לו יותר לקבל את התוכחה, שהלימוד שלו עצמו מוכיח אותו. כן? הוא מעדיף להישאר בדרגת השכל. כן? אישה יותר מקבלת. טבע הקבלה שלה מאוד מאוד מסייע לה לעבור תהליכים פנימיים. כן? הרבה פעמים. לא, זה צריך, אחרת הם לא צריכים להתחתן. הם צריכים גם להתחתן. האישה מזכירה לנו את הצד הנשי שבנו. כן? זה מאוד חשוב. האישה היא, בעצם נוכחותה והתנהגותה, היא מעלה, כן? היא מבררת לאיש, היא פותחת אותו לצדדים נשים. כן? של קבלה, של רכות וכו'. כן? אחרת לא היה צריך. אחרת לא היה צריך להתחתן. טוב, יש עוד שאלה בקשר לעניין הזה. אז אמרנו שהגבר, אם כן, הוא מצווה בדבר הזה, לשמח את אשתו מהסיבה שאמרנו. והסיבה שזה קורה בשנה הראשונה, זה מכיוון שחלקי הזרות שעליהם דיברנו, הם מתעוררים בעוצמה גדולה, למרבה הפלא, דווקא בשנה הראשונה. זאת אומרת שאחרי שחדוות המפגש, כן, מתחילה להתעמם, ואין בכוח האירוסין, כן? אותם אירוסין, אותו מצב עליון. כלומר, האירוסין הולכים ומתכסים בגלל שגרת היומיום של הזוגיות. כן? האירוסין, כן? עוצמת האירוסין הולך ומתכסה, הוא נכנס למצב לא מודע, האירוסין, ואת השטח החיצוני, כן? בעצם תופסת יותר המגמה של ההתרגלות אחד לשני, ויותר מזה, בשנה הראשונה, למרבה הפלא, כשהאירוסין מתעממים, ואת רואת הפסטיבלים הראשונית מסתיימת, אז הזרות מרימה ראש. זאת אומרת, למה? למה הזרות מרימה ראש? כי עדיין אנחנו נבנים, כל אחד מבני הזוג נבנה מהביטחון האנוכי. דיברנו פעם שעברה על הביטחון האנוכי, לעומת הביטחון שבא לנו על ידי נתינה. מתי אתה יותר בטוח? מתי אתה יותר חסון ונצחי? שאתה נותן או מקבל? התשובה שאנחנו יודעים להשיב מכאן היא שאני נותן. כן? נתן פיזר לאביונים, וצדקתו עומדת לעד. זה פסוק מפורש, ויש עוד הרבה פסוקים כאלו. אנחנו יודעים את זה בשכל. אבל טבע האדם נוטה להכריע שביטחונו יושג דווקא על ידי זה שהוא ישמור, כן, את שלו קרוב לכיסו ולא יחלוק אותו עם אחר. זה דמיון. זה דמיון. ומעניין הוא שבשנה הראשונה של הנישואין אנחנו חייבים את משקל הנגד להתעוררות הזרות. ואז באה המצווה הזו ושימח את אשתו, והיא מכה בקודקודה של הזרות. דווקא שהזרות מתעוררת. לכן אמרנו, דווקא בשנה הראשונה זה קורה כמשקל נגד להתעוררות של הזרות. ואז נוצר בכל אופן איזשהו מאבק שקול. אל מול הזרות יש ושימח את אשתו, וכך יש לקוות שהזרות תלך ותתמסמס ותפנה את מקומה לכוחות יותר אילאיים של התחשבות, של הקרבה למען השני, של הפקת העונג מנתינה, מעצם העובדה שגרמתי אושר לאשתי, שהיא גרמה לי אושר, כן? הייתי יותר מאושרת, אני יותר מאושר. אנחנו מתרגלים להנות מנתינה. מתרגלים להנות מנתינה. רק לפני כן, רק אני רק אזכיר, כן, טוב, תשאל קודם. כן, בבקשה.
בדרך כלל, השנה הראשונה היא השנה התחילה, הזוג עוד מתאים בסוף, חושה כזה שיעשה הכל,
בחיוך,
ברוח
כזה. אני ממש מקווה ש... אתה נשוי?
לא.
מדהימות
שלי.
מדהימות שלך. תראה, זה לא, המצב הוא לא נורא מהיום בשנה הראשונה. אבל אני הסברתי ש... זה לא מחזיק שנה. זה לא מחזיק שנה. זה ירח דבש קוראים לזה, יש מקומות שזה חודש ימים. כן? הלוואי שזה יהיה חודש ימים. כן? כדי שזה יקרה חודש ימים, אתה צריך לעשות תוכנית בילויים מאוד רציני. להתחיל במלון שני כוכבים, לעבור ל3, ואחרי זה ל4, ל5, לעבור מארץ לארץ, למלות את כל ה... את היחד והאטרקציות כאלו, אחרי זה לא יחזיק גם חודש. אין? תשכח מזה. כן, הפוש הראשוני של האהבה, אמרנו שמכוח האירוסין, היא בדרך כלל מחזיקה מעמד זמן לא ארוך. תרף ומיד צריכים להחליף, כן? להחליף את ה... להחליף את ה... את כוח הדחף הזה בעבודה. כן? כי העונג הראשוני הוא בלי עבודה. הוא לגמרי בלי עבודה. הוא בעיקרו מורכב, כמו שאמרנו, כן? חלקו הגדול מורכב ממגע הנשמות, עוד חלק מהציפייה למגע פיזי, כן? ועוד חלק, טוב, לא נדבר על החלק ההוא, החלק השלישי, כי הוא חלק בעייתי מאוד, מהציפייה שאחרי שנתחתן, דיברנו על זה בהתחלה בשיעורים ראשונים, שאחרי שנתחתן, יהיה לי טוב, כן? זה משהו אנוכי מאוד, כן? זאת אומרת, אלו מרכיבי העושר הראשוני, מגע נשמות, של טעימה שנועדנו זה לזו וזו לזה, מגע נשמות, כן? דבר נוסף זה הציפייה להשגת העונג, וציפייה למילוי רצונות נוספים. כל זה מתפרק על, או מתרסק על סלע המציאות, כן? אחרי פרק זמן מאוד קצר, וטרף ומיד צריכים לגשת לעבודה יותר מאומצת, שהקשר יהיה בנוי על יסודות של הקרבה, מטרות משותפות, מסירות אחד, זה מה שיוצר את הקשר באמת. כן. כך מוכיח ניסיון. אפשר לשמר מצב מלאכותי של איזה מין שמחה או משהו כזה, אבל שני בני הזוג יודעים שמתחת למעטה הזה, כן, בעצם מסתתר, לא הייתי אומר כיפאון, אבל איזשהו משבריות שדורשת פתרון עומק. ומי שבאמת רוצה לטפל בעניין, אז מתחילה עבודה. אז מפעילים שרוולים, ומתחילים ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא. אל רחום וחנון, כן, ערך אפיים ורב חסד באמת. רק אז, מי שלא לוקח את זה, אין ספק שהניסויים שלו ילכו וירדו, ויקבלו איזשהו מבנה מאוד מונוטוני, חסר חיות, כל אחד יחפש את החיות במקום אחר. אין זכו שכינה ביניהם, לא זכו שכינה, סליחה, לא זכו שכינה ביניהם. כן. אז מהר מאוד מחפשים את הסיפוקים ממקומות אחרים, זה בלגן גדול. כן. זו המציאות. וטוב שכך. וטוב שכך. לא, זה לא בעיה. בכלל, אף אחד לא הבטיח לנו. ואגב, הנה, עכשיו פה אנחנו רואים. השנה הזו שהתורה מצווה אותנו, היא מכניסה אותנו ישר לתפיסה של חיי זוגיות על פי היהדות. כן? השנה הזו לא קיימת בשום מקום אחר. מצווה כזו היא בעצם אומרת לנו שנישואין זה עבודה. זה סתירת לחי מצלצלת לתפיסת הזוגיות, כן? על פי התרבות היותר חיצונית. התרבות החיצונית לא מכירה במחויבות של שנה. היא לא מכירה במחויבות של חפירה לעומק, של העמקת יסודות הזוגיות. התפיסה החשבית של הזוגיות היא גורסת תהנו. עם מה שיש, עם מה שכל אחד מביא איתו, עם מה שכל אחד יכול להעניק ולתת, כן? באופן פשוט. אבל כל מקום צריך להעמיק ולגלות דברים מתחת לפני השטח, לגלות יכולות מוסריות זה כלפי זה, זה לא העניינה של הזוגיות. זה לא העניינה של הזוגיות. אין הדרכה כזה. אין הדרכה כזה. כן. כן. כבת עינו, הכוונה, שימחת אשתו, זה יכול להביא למצב שבאמת בסופה של השנה אתה יכול להרגיש שמתפתחת הרגשה אחדותית, כן? לא, בוא נאמר, כואב לך, אז כואב לה, כואב לה, אז כואב לך, כן? זאת אומרת, הולך ונוצר איזה מין קשר כזה שבעצם מאפשר לכל אחד מבני הזוג להרגיש אחד השני במישורים רבים. הצער שלו זה הצער שלי, השמחה שלו זה השמחה שלי, וכן. זה נקרא כבבת עינו. יותר ויותר, חלקים מאישיותה או מאישיותך, כן, מתערבבים זה בזה. מורגשים זה בזה, זה אצל זה, כן? יותר ויותר. הצמצום לא, זה לכלול אותה, התכוונתי לכלול. לא צמצום במובן שלילי, לכלול אותה בתוכי. לכלול את הבטוחי, כן.
פעם שרד קיצוני,
זה הרב כותב בראות התשובה. מה, אתה מקור? אני לא זוכר כרגע בעל פה. אבל אני אשמח להראות לך את זה. מה? על פניו זה נשמע דעה נוגדת לרבי נחמן. אם כי הרב לא הזכיר את רבי נחמן שם. הרב לא הזכיר בכלל אנשים. הרב מדבר על עניינים ולא על אנשים. תן לך חם ויחכם עוד, אבל אני חושב שהמסקנה המתבקשת היא בפירוש לא לקבל את הדעה, כן? השאלה אם הבנו את רבי נחמן. יכול שגם אותו לא הבנו. יכול שאם נבין את רבי נחמן, אז נראה שאין אולי המחלוקת מצטמצמת, אולי בכלל לא קיימת, לא יודע בדיוק. כן? לא יודע בדיוק, לא יודע בדיוק מה מתכוון רבי נחמן. על פניו נראה שזה שיטה אחרת. והרב תורך להסביר מדוע. יש לצדיק חסרון. כן. אבל אני יכול לראות לך את זה, לראות את התשובה. בלי נדר. צריך קצת טיפ טיפה לחפש, אני אמצא את זה. כן. אז מה עושים? אז מה עושים? איך מתחילים את כל הסיפור של ההתקרבות? גם פה הכלל של חובת הלבבות, כפי שהוא מביא במצוות הפסח, אם אני טועה, לא תשברו עצם, אני חושב שהוא מביא זה וזה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, גם שאני לא חש אותה עדיין, אני יכול לחוש לעזרתה. זאת אומרת, לעשות פעולות של לטובת הזולת. איך קראנו לזה בלשונו של נתן דבי אליהו? כל החפץ לאהוב את זולתו, יישא וייתן בטובתו. אתה רוצה לעורר הרגשה של יחס לזולת, תטרח למענו. תעשה למענו. תראה שיש בעצם שביל סלול בינך לבינו. אתה תורח למענו. הוא חשוב לך. אתה משקיע את עצמך בו. אני אוהב את השקול הענבים הזה שצומח לי בקרם. למה? כי השקעתי את עצמי בו. אני בתוכו והוא בתוכי. לכן אני אוהב את השקול הזה. טוב לאדם קו אחד שלו מעשרה של חברו. למה טוב לו קו שלו? כי זה שלו. אני אוהב את זה כי השקעתי בזה. כי אני מצוי בתוך הדבר הזה. לכן אני כלול בו. כל החפץ לאהוב את חברו, יישא וייתן בטובתו. הפוך על הפוך. הפוך על הפוך. את הרגשת הזרות אנחנו מבטלים, כן? על ידי נתינה. על ידי שאנחנו יוצאים לקראת הזולת ודואגים. יותר נמצא את עצמנו בו. כן? מאפשר לנו להרגיש שאנחנו חטיבה אחת. ומכיוון שאני זה הוא, והוא זה אני, אני גם דואג לו עכשיו. כי זה כבר חלק מהטריטוריה שלי. דאגתי לו, פעלתי לטובתו, אני בתוכו, והנה, כשאני נכנס לתוכו, אני רואה שיש לו גם עולם משלו, יש לו רצונות משלו, אז אני דואג גם להם, כי אני בפנים, אני חלק מזה. אני חלק מזה. כן? זה פטנט כזה. זה פטנט למנף את האנוכיות, אני לוקח את האנוכיות, כן? שהכלל המרכזי שלה, שאיפה שאני מתפשט, לשם אני הולך, אז אני מתפשט אל הזולת, ועכשיו אני בתוכו. ומכיוון שאני בתוכו, אני מבקר בתוכו, אני רואה את עולמו. אני הולך לבקר במקום ההוא, כי השקעתי בו, ושאני משקיע בו, ואני הולך לבקר אותו, אני פוגש את הטריטוריה של הזולת, ואנחנו מתחברים שם. ואהבת לך כמוך, גם זה כלל נוסף, כן? ואהבת לך כמוך, או מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. כל דבר שאתה רוצה שיעשו לך, תעשה לו. כל דבר שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לו. שוב, מינוף של האנוכיות, אנחנו מתחילים מעצמנו, מהדאגה לעצמנו, אנחנו משליחים אותה על הזולת. במהלך הזמן כמובן מתפתח הקשר החי, זה מתחיל בצורה של מעשים חיצוניים ולאט לאט מתפתח הקשר החי, אפשר לקרוא לזה, כן, לאותם פעולות של ואהבת לך כמוך ומה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, אפשר לראות בזה איזה מין כתב התחייבות, כלומר זוג חייב לקבל על עצמו, כן, בתחילת הנישואין, אני מחויב לקבל על עצמי, להשתדל אפילו באופן חיצוני, טכני, לדאוג לזולתי. אני ארים טלפון בשעה 10 בבוקר, למרות שלא בא לי, אבל זה יבוא לי. אני ארים טלפון, שלום, בוקר טוב, מה שלומך? מה שלומך? אכלת את הסנדוויץ', איך אתה מרגיש? הראש עדיין כואב לך? ואני שם לב איך עם המילים שלי, בעצם אני מרגיש יותר אכפתיות על השני. חייבים לקבל עצמנו את הדבר הזה. כי לבד זה לא יבוא. זה לא יבוא לבד, צריך לעורר את הדבר הזה. כן? פשוט לעורר אותו. כי זה לא קורה לבד. כן? זה מושך למטה. אם משאירים את הדברים להתרחש כפי המהלך הטבעי שלהם, זה תמיד מושך למטה. זה צריך טיפוח תמידי. כל הזמן. כן? אתה לא מטפח, עשבים שוטים גודלים בזה. כן. אם כן, כתב ההתחייבות הזו ומילויו בקפדנות ובדקדקנות הוא הדרך בעצם לעורר את האהבה המודעת, שלפניה קיימת רק האהבה הפלטונית הלא מודעת, כן? אהבת הנשמות, כן? רק על ידי המעשים החיצוניים האלו אפשר באמת לגלות החוצה, כלפי חוץ את האהבה הזו. כן. יש איזה שאלות על הדברים שנאמרו כאן? כן? בבקשה, יוסי. כן, בבקשה. ודאי שזה דבר טבעי, זה שאלה. זה דבר פשוט. רק התורה העלתה את זה למדרגת מחויבות מאוד גבוהה. כן? שנה שלמה. אמירה כזו, כן? ודאי. גם במוסר הטבעי לא תחמוד, כן? זה דבר ידוע. כן? או אפילו לא תנאף נגיד. אבל התורה העלתה את זה למדרגה מאוד גבוהה, אתם מבין? התביעה של התורה, כן? להצטיין בזה ולהשתדל בזה, היא מאוד מאוד גבוהה, כן? כי התורה בעצם רואה את תפקיד האדם לגלות, כן? לגלות את כל עומק נשמתו, כן? לעומת זה, בתרבות הכללית, לא מדברים על נשמה, מדברים על מוסר טבעי, כן? לשמר את המוסר הטבעי, כן? לא מדברים על גילוי של עתודות פנימיות של איזה...
כן?
מה? כן, זה יכול לגרום סיפוק, כל עוד אתה פועל פעולות שמחזקות את המוסר הטבעי, זה גורם סיפוק. אבל כל עוד אתה לא מציב רף לפני האדם, רף מוסרי גבוה, אתה בעצם מנציח. אתה מנציח בעצם את המוסר הטבעי בצורתו העכשווית, ויצר הרע גובר עליו. כי אין חידוש. פשוט אין חידוש. אין חידוש, מוסר הטבעי הוא לא מציג לפנינו חידוש, כן? יכול יותר, אתה שומר על, כן? מצב בריאות תקין, אבל צריך גם לעלות את מצב הבריאות, כן? התורה היא גם מעלה, היא לא משאירה את המצב כפי שהוא, היא מעלה אותו. כי אם אתה לא מעלה, אתה יורד. אם אתה לא עולה, אתה יורד. זה הולך ומתקרסם, כן? זה הולך ומתקרסם את היצרה. יצרה הוא כוח שמתגבר ומתחדש בכל יום, כך כתוב. יצרו של אדם מתגבר ומתחדש עליו בכל יום. עכשיו, אתה צריך להציב מולו חידוש אחר. אם אתה לא מציב חידוש מול ההתחדשות של יצרה, אז הוא מחלה, כן? הוא מחלה את המצב שהוא נמוך ממנו, כן? אז הוא מתחדש, אתה צריך להתחדש יותר ממנו. הוא מתחדש. והתורה מציבה רפים ומחלה. בלתי פוסקים כל הזמן, פסילת ישורים, זריזות, זהירות, זריזות, פרישות, נקיות, אתה כל הזמן הולך ועולה עד שאתה מגיע לרוח הקודש, כן? ושם אתה מתעלה בלי גבול, שנאמר, אין להם מנוחה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, כן? במקום שאין התחדשות, יש באופן אוטומטי דעיכה, כן? יש דעיכה, יצר המשתלט, כן? על הדבר שאינו מתחדש. אז זה ההבדל, זה ההבדל. דלו בה מתיחה כלפי מעלה. כן. אני מתלבט אם להיכנס לעניין החדש. אולי נעשה איזה פתח קטן. נעשה איזה פתיחה. ונמשיך פעם בעזרת השם. בוא ניקח דוגמה, כן? אדם שקונה מכונית חדשה. קונה מכונית חדשה, והמכונית היא מאוד 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 יפה ונוחה. ובנסיעה הראשונה שלו הוא מקבל שריטה. כן? שריטה ארוכה ודקה. לא חודרנית מדי, אבל שריטה ניכרת לעין. הוא יורד מהרכב, מסתכל על שריטה. כל שמחתו נעלמה. הכל בגלל השריטה הזו. הוא מאבד את השתנות. פשוט מאבד את השתנות. אי אפשר לדבר איתו. תנסה לדבר איתו? כן. דעתו הסתלקה, חוכמתו הסתלקה. מה קרה לו? מה קרה פה בעצם? אם היינו מנתחים את האירוע הזה, איך היינו מבינים, כן, מהפן המוסרי, מה קרה פה בעצם? למה הוא לא מסוגל לקבל את החסרון הקטן במכונית? יש לו 99.9 מכונית. יש לו שריטה קטנה. מה קרה כאן? עכשיו, אגב, במבט מפותח ובוגר, השריטה הזו, לאחרונה קיבלתי שריטה, לא שריטה, קיבלתי מכה, איזה רכב הנסעה אחורנית, הרכב היה חונה, נכנס לי שם ליד המילוי דלק. נכנס ככה וזה. אז בהתחלה ביקש, הוא שישאיר לי פתק על החלון, שהוא מעוניין לתקן את זה וכו', בסוף הוא לא תיקן, לא משנה. ואני התלבטתי אם לתקן או לא לתקן. בסוף אמרתי לעצמי, בעידוד של חבר, תשמע, תשאיר את הכיפוף הזה נגד עין הרע. כך הוא אמר לי. עכשיו, בהסתכלות הראשונה, אתה רוצה רכב, איך אומרים? נקי. אתה נהנה לראות בבוקר את הרכב נקי, בלי שריטות, בלי כיפופים, צבע מלא. זה עושה לך משהו. אבל אחרי שהחבר הסביר לי את הדבר הזה, אמרתי, אני לא מתקן את זה. לא מתקן את זה. קודם כל, זה מוריד את רמת הדאגה שלי מדפיקה נוספת. כדפיקה אחת כבר יש. כדפיקה אחת כבר יש. כן? רב, ראיתי אצל נהגי מרוצים באופנועים, יש מה שנקרא התרסקות בכורה, זה נקרא. אתם שמעתם את המושג הזה, התרסקות בכורה? שזה התרסקות שהוא עושה לפני התחרות. כן? באופנועים חדשים בעיקר, כן? האופנוע ממש ממש חדש, אז עושים התרסקות בכורה. שעניינה זה לגרום נזק מכוון לאופנוע, לא ברכיבים הפנימיים חלילה, רק בצורה החיצונית שלו, כדי שאני לא ידאג בשעת התחרות, אוי, הוא קיבל שריטה, אוי, אז יש התרסקות בכורה, הוא נוסע ופרח, מעיף את האופנוע. אז החלקים של ניק, אז חלקים מאוד מאוד חזקים, כן? אז רק מקבל איזשהו שריטה, ממש כזה, אבל עכשיו הוא כבר משוחרר בלי דאגות. הוא יכול להתחרות, ולא לחשוב כל רגע על השריטה הזו, והשריטה הזו, זה נגמר הסיפור. זאת אומרת, זה בגישה יותר מפותחת, מוסרית. אני אפילו יכול להפיק תועלת מהשריטה. אבל בגישה מוסרית, או לא מוסרית, נקרא לזה ככה, האדם לא יכול לסבול שוב שום מצב של חסרון בציפיית התאווה, הכבוד והקנאה. התאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. למה מוציאים את האדם מן העולם, אתם יודעים? כי העולם הוא עולם של חסרונות. ובקנאה, תאווה וכבוד אי אפשר לסבול מצב של חסרון. לכן זה מוציא אותו מן העולם. כי הוא לא שייך לכלל היסוד של העולם הזה. העולם הזה חסר. הוא לא יכול לסבול. הציפייה שלו, כן? למרות שזה פרדוקסלי לחלוטין, תסתכלו בכביש, כמה מכוניות אין להם שריטה או כיפוף? 99% יש להם שריטה או כיפוף, גם מכוניות שנקנו לפני חודשיים. זה שהם חדשות, יש מכוניות שנראות חדשות, זה לא שהם חדשות. צבעו אותם כבר איזה 20 פעם. אין, זה דבר בלתי אפשרי. אבל מה קורה? למרות שאדם יודע שהמכונית לא תישאר שלמה, הוא מצפה. ושזה קורה... לא ידעתי, לא ציפיתי, מה קרה? זאת אומרת, הוא לא מוכן לקבל את מצב החסרון. דבר שמעיד שהוא לא פתוח לעבודה. עבודה היא רק במקום של חסרון. רק במקום של חסרון. אחד וחלק. זה שני טיפוסי העל של ההיסטוריה האנושית. האחד נציגם של ישראל יעקב, שנקרא על שם העקב, כן? יעקב איש חלק, איש שתיים יושב העולים, ועשיו. למה נקרא שמו עשיו? שהיה עשוי, שיצא ושערו גמור. כן? היה עשוי, יצא עשוי, כן? עשיו הוא עשוי. עשיו הוא התפיסה של ציפיית, כן? אני מושלם, אני עגול. אני עגול. כל דבר שקורה בניגוד להרגשה שהשלימות שלי או אשליית השלימות שלי, טרף הוא מיד מעמיד אותי במצב של חוסר יכולת להתמודד. עשיו הוא איש צייד. הוא איש שדה. הוא תמיד צד מאחרים. הוא לא עובד על עצמו. הוא מבחינתו נתפס כשלם. הוא איש צייד. יעקב איש תם יושב ועלים. הוא עוסק בתורה, בתורת ההשלמה. יעקב הוא איש חלק. הוא חלק עדיין. אפשר לרשום עליו בלי סוף. הוא דף חלק שעליו רושמים. עשיו כבר הלוח שלו מלא לגמרי. אי אפשר להוסיף עוד אחת על הלוח של עשיו. הוא כבר כולו מלא. אין מקום להשלמה. זה יסוד המאבק בין יעקב ועשיו. לכן גם עשיו לא מוכן לקבל את הבכורה. למה לי בכורה ואנוכי הולך למות? מי הולך למות? אנוכי. האנוכיות שלי הולכת למות. אני יכול לוותר על האנוכיות שלי? אני יכול לומר שאני חסר? זה גוף המוות. אנוכי הולך למות, ולמה לי בכורה? למה לי תפקיד כזה, שהוא מעמיד נגד עיניי דרישות בלתי פוסקות? אני לא מוכן להעמיד את עצמי לדרישות בלתי פוסקות. לשינוי, לא מוכן דבר כזה. עכשיו כדאי שנשים לב ונראה שהתפיסה הזו, העשווית או היעקבית, על פי שני המודלים האלו, אנחנו יכולים להבחין איפה אנחנו מצויים במהלך היום. כאשר משהו לא מסתדר כפי שרצינו, איך אנחנו מגיבים? האם אנחנו מגיבים בקריאת הידד, יש לי הזדמנות להתקדם, הדברים לא קורים כפי שאני רוצה, יש לי הזדמנות לזהות רצון נוסף שיש בסביבתי. עד היום לא ידעתי אותו. הייתי אני בדעת, כי חשבתי שרק אני ואני ואני. אבל זה שלא קרה מה שאני רוצה, סימן שיש פה נוכחות, אוי, אוי, יש פה נוכחות של... תסתכלו כמה יושבים על משדרי רדיו, והם מנסים לקלוט עם רדארים כאלו של קילומטרים, וכל מיני מקומות, מנסים לשדור, לקלוט איזה שידור של חוצן בחלל. אולי יש איזה משהו, איזה אות רדיו, שמגיע מעולם חדש. ברוך השם, כמה אנחנו מתגעגעים למצוא איזה מישהו חוץ מאיתנו, כבר משעמם לנו עם עצמנו, כבר מחפשים איזה מישהו יבוא וישמיע קול, תשמיע קול, שיש עוד משהו חוץ מאיתנו, אנחנו כבר סובלים מצרות כאלו, נו, יש משהו מעלינו, משהו שיכול לעזור לנו. כן? זו גישה מאוד מעניינת. זה מראה על התפתחות הענבה של האנושות, שהאנושות מחפשת אות, אות מבחוץ. כן? נו, משהו גדול, משהו עם אינטליגנציה מאוד מפותחת, שממש ככה, איך אומרים, ברגע אחד יוכל לפתור לנו את כל הבעיות. יש לנו געגועים לא מוסברים לחוצן. אנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא, שהוא החוצן ביה הידיעה, הוא לא חוצן, הוא גם בתוכנו. אותו מחפשים. אבל כל הזמן עוקבים אחרי גלי רדיו. אולי משהו יבוא מכוכב אחר. משהו גדול, עצום, אין סופי, שאנחנו לידו קטנים. איזה כיף להתבטל אליו. יש את זה בנפש האדם. באופן מודע, באופן לא מודע, כן? אבל אנחנו יכולים לבחון את עצמנו, איפה אנחנו נמצאים במסע הזה מגאווה לענווה? ההתייחסות לסריטה במכונית, ולכל שאר, כן? הדברים הלא נעימים והלא סימפטיים והלא צפויים שקוראים לנו, איך אנחנו מגיבים? זה קובע את הצפוס שלנו. עוד כאן אנחנו שייכים, כן, לעולמו של עשיו, או לעולמו של, לעולמו של יעקב. כן. טוב, אנחנו נעצור פה היום, נעצור פה היום, ובדעת שנמשיך לברר את הנושא הזה פעם הבאה.